חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. ממשלת ישראל אישרה אתמול הקמת כביש מרקם חיים באזור מעלה אדומים. כביש שיחבר את השכונות הערביות איזריה ואבו דיס, ובעצם את כל אזור בית לחם וחברון, כלומר יהודה, עם רמאללה ושכם, כלומר אזור בנימין והשומרון מצפון לירושלים. היום ערבי מבית לחם שרוצה להגיע לרמאללה צריך לעבור מחסום של צהל. הכביש החדש, שעלותו כ-350 מיליון שקל, יאפשר נסיעה רצופה מהשומרון ליהודה בלי מחסום בעוטף ירושלים. הכביש הזה גם אמור להקל על העומס העצום מצפון ומדרום מזרח לירושלים, פקק של קילומטר בדרך ממעלה אדומים לעיר, הפקק הזה ייפתח. אבל ביטאון השמאל, הארץ רואה רק מגרעות בכביש. הוא יקל על המתנחלים, הוא בעצם יהיה כביש אפרטהייד, כי הוא לא בעיקר משתמשים ערבים, הוא יאפשר רצף טריטוריאל יהודי בין מעלה אדומים וירושלים, בין יהודה והשומרון, אולי בנייה ב-E1, אולי סיפוח... ולכן, למרות שהכביש בלי ספק יקל על חיי הערבים, העיתון אינו מעוניין בהקלה כזאת. לא מעוניין בנורמליזציה שחס וחלילה איש לא יוכל להגיד שהחיים ככה בסדר. הוא מעוניין בקשיים, בחיכוך, לפרסם איך ייתתו לערבי זקן בתא המטען או איך עיכבו יולדת במחסום. או בקיצור, מה שרע בעיניהם טוב בעיניי, שכוח להחלטת הממשלה הזאת.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני ליאת רון, ואני היום השוטרת הרעה. ביום שישי פרסמו בכירי המגזר החרדי, ביניהם מנהיג הציבור הליטאי, הרב דוב לנדאו והאדמור מגור הרב יעקב אלתר, קריאה לחרם על בי גלילות בגלל חילול שבת. יש להימנע מלהיכנס גם לחנויות הנושאות אותו שם של הרשת המחללת שבת רחמנא ליצלן, כי כל ישראל ערבים זה לזה. בימים כתיקונם, הניסיון לסגור עסקים בשבת מעורר את זעמם של החילונים, אבל בדרך כלל הוא דואך מהר. בעת מלחמה, כשכולם עסוקים בשחרור החטופים אבל וניסיון להחזיק את הראש מעל המים, העיסוק בקדושת השבת והסיפה שנבחרה בטיפשות, כל ישראל ערבים זה לזה לא פחות, היא כמו לתקוע למילואים ניקים סכין בצלעות. לא בכדי בחרו בביג להגיב באופן בוטה, כמו שאף עסק מוחרם לא העז לעשות קודם. לעולם לא נכנע לשום איום שנובע מענייני דת מסיבות כאלה ואחרות, כתבו בביג, ובנימה צינית ברוח הימים הוסיפו, עדיף שתתגייסו להשתתפות במלחמות ישראל. לציבור החילוני ולחלקים גדולים בקרב המסורתיים נמאס מהניתוק הזה. באיזו חוצפה אלה שיושבים בבונקר של תורה, מוגנים מסכנת חיים ונטלים בשם שמיים, מעיזים לאיים בחרמות על אלה שמחרפים את נפשם בחזית? מנהיגי החרדים שרגילים להטריל את גדולי הטייקונים באמצעות כוח הציות העיוור של הקהל, לא מבינים שהם משחקים הפעם באש. במקום להוריד את הראש עד יעבור זעם וחוק הגיוס, או להיכנס מתחת לאלונקה באופן דחוף בשל מצב החירום, הם יוצאים חזיתית נגד מי שמרגיש מנוצל עד כאב. נכון שחרדים צייטנים יותר, בעלי אורך נשימה גדול יותר, ומסתפקים במועט בהשוואה לבעלי העגלה הריקה, חובבי המותגים והחומר. אבל אחרי שנה וחצי של הלוך ושוף לעזה ולבנון, הצירים איכשהו נשחקים והסבלנות מתקצרת. איך אמר טראמפ? אם הם לא ירגעו מהר, ייפתחו עליהם שערי הגיהנום.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב. עם אריה אלדד וליאת רון.
שבוע טוב ליאת.
כן, שבוע סביר. טוב, בוא. לא טוב, לא טוב.
תמיד אותו קטע.
כשאומרים
לילה טוב, מתכוונים שהלילה יהיה טוב.
כאילו זה מין איחול שכזה.
בוודאי.
איחול שכזה.
כשאומרים שלום, זה לא מזג אוויר.
כהבנתי. בסדר, שיהיה שבוע יותר טוב, בסדר?
תראי, בעניין מה שאמרת, שתי הערות. א', אני שונא חרמות. שונא חרמות. אבל אני חושב שזכותו של ציבור להגיד, במקום הזה לא קשר, במקום הזה מחללים שבת, אל תתקרבו לשם. זה זכותם. לקרוא לחרם, אני לא סובל חרמות גם בתחומים אחרים, ונלחמתי וחוקקתי חוק נגד חרם בכנסת עם אלקין, אבל אני חושב שלמרות שאני באמת שיניתי את היחס שלי לחרדים בגלל ההשתמטות שלהם בזמן מלחמה, אני חושב שזה לא רלוונטי. כלומר, זה שורף לי את הפיוז שהם לא משרתים, וזה פצע פתוח. אבל נדמה לי שצריך לדון את החרם הזה לגופה, ואת ההשתמטות לגופה, ולא לכרוך אותה.
אז אני כורכת את הכל, כי זה גם ההשתמטות, גם החרם, גם הביזה של התקציבים, גם העדפה המתקנת על חשבון הציבור העובד, וגם החוצפה והניתוק מהשנאה. אתה יודע מה? זה כבר מגיע לכדי שנאה, לצערי, כלפי הציבור הזה שמרשה לעצמו קצת יותר מדי בעת הזאת, אבל אנחנו נרחיב יותר אחרי החדשות. מה אתה אומר?
אחרי החדשות.
בבקשה. כן? 103
FM. עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד וליאת רון.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראים על השידור, שקד וולפין ואריק בן דוד. שלום לכם.
ואנחנו רוצים לפתוח, כן, עם חבר הכנסת, אלוף משנה במילואים, מתן כהנא, מה העניינים?
שלום.
שלום.
ערב טוב. כן. ערב טוב.
תגיד, היום באמת אני ראיתי את הנתון הזה, חטפתי חלחלה. סקר של שירות התעסוקה, שבו השתתפו 841 משרתי ומשרתות מילואים, גילה ש-41% מבין המשיבים פוטרו או נאלצו לעזוב את עבודתם בגלל שירותם במילואים. ונתון מטורף, לא חבר הכנסת כאן?
זה נתון מטורף, ולזה מצטרף ש-75% הם חוו קשיים או ירידה ביכולת הכלכלית שלהם כתוצאה מהשירות המילואים. תראי, כשאנשים עושים מאות ימי מילואים, ב4-5 סבבים, והכל תוך כדי שנה וחצי, וכשמיד מתוכננים להם כבר בזמן הקרוב עוד 70-80 ימי מילואים, אז זו התוצאה, זו התוצאה, ואין שום חילוף. והמילואימניקים האלה רוצים החלפה, רוצים החלפה, וסמוטריץ' נותן להם כרטיסים לקולנוע ופופקורן. זה בלתי נתפס, ואת יודעת, כל אחד שיגיע להיות בסדיר, כל חרדי, כל אס חרדי שלנו שיתגייס ויהיה סדיר בצבא, הוא יוכל להחליף 12 מילואימניקים. והחישוב הוא פשוט, זה נשמע עזוי, אבל החישוב הוא פשוט. הרי אם צריך עכשיו נניח גדוד או חטיבה לשמור על אזור מסוים בבקעה, אז אם זה חטיבה סדירה, אז הם עושים איזה שנה, ואם זה חטיבת מילואים, אז כל אחד בא ל-30 יום. ולכן כל חייל סדיר מחליף 12 חיילי מילואים. וזה כל כך פשוט להבנה, וזה בלתי נתפס.
חבר הכנסת כהנא, זה בלתי נתפס, זה בלתי נתפס ובלתי נסבל, אבל בינתיים לכאורה בלתי פתיר. כלומר, גם מחר אם יטילו סנקציות כלכליות משתקות על כל אחד, זה ייקח חודשים רבים במקרה הטוב.
אני חולקת עליך.
אז לא נתחיל עם זה? מה אתה מציע?
לא, אני בעד להתחיל, אני רק אומר, האם יש משהו לעשות בקשר לאלה שמשרתים וכבר פוטרו וכבר סובלים? כלומר, אחד לא צריך לסתור את השני, צריך להביא את החרדים לצבא, נקודה.
רגע, אני רוצה לקחת צעד אחד אחורה, בסדר? שניכם פשוט לנסות ולהבין, היום ניסיתי להבין, איך קורה בכלל דבר כזה שמישהו מאשר, אוקיי? הרי יש ועדה שאמורה לאשר את פיטורי המילואימניקים, נכון?
לא, רק בפרק זמן מסוים לאחר תום שירות המילואים.
נכון, אז אני בררתי, ועדה הזאת מתחלקת בין משרד הביטחון למשרד העבודה. עכשיו, אם זה היה 10%, הייתי אומרת סבבה, אז רק ל10% אישרו. 41% לא מאשרים, כמו שלנשים בהיריון לא מפטרים אותם, לא?
ליאת, שימי לב שאמרו 41% או פוטרו או נאלצו או עזבו את מקום עבודתם כתוצאה מהמילואים. זה לא בהכרח שהם פוטרו. עכשיו גם אני מזכיר לך שפיטורים עם הוועדה זה תוך 3 חודשים מרגע שסיימת את המילואים, אבל אם עכשיו עברו 3 חודשים מרגע שסיימת את המילואים, לדעתי כבר אפשר לפטר אותך, ואז זה לא כאילו כתלות במילואים. ולכן זה יותר מורכב מהדבר הזה, אבל בפירוש המון מילואימניקים חוו קשיים כלכליים, ו-41% מהם פוטרו או שנאלצו לעזוב את מקום עבודתם, וזה מספר מטורף, ולהבנתי הם צריכים למלא אין סוף פסים כדי לקבל את כל הפיצויים ואת כל ההחזרים, ומציעים להם כל מיני הנחות בקרקעות שאחר כך מסתבר שהן בכלל לא רלוונטיות, ומציעים להם בקיצור,
אמרת זה כרטיסי קולנוע, אבל תראה, אתה מבין בעל עסק קטן שיש לו 5 עובדים ושלושה מהם לא עובדים כי הם במילואים והם מצילים אותנו ואנחנו חיים בזכותם, אבל הוא אומר לא יהיה עסק אם לא יהיו לי עובדים אחרים.
אני לגמרי מבין מה עובר על בעל עסק הזה. אני מבין מה עובר על בעל עסק הזה, ולכן הפתרון צריך לבוא כמה שיותר מהר, בדבר ראשון, לתגמל בצורה מאוד מאוד מסיבית את בעלי העסקים ואת המילואימניקים, כדי שהם לא ייפגעו מהשירות המילואים הממושך הזה שנכפה עלינו, אבל גם להראות שהממשלה מתחילה בכלל לצעוד באיזשהו כיוון של הגדלת הצבא הסדיר על ידי אחינו החרדים.
על זה באולפן הזה ומשני צידי המיקרופון אין לנו ויכוח בכלל.
לא רק שאין ויכוח, אנחנו גם לא ממש מבינים, שנינו נדמה לי אריה, מדוע הדבר לא נעשה ומדוע הדחיות על דחיות על דחיות.
אנחנו מבינים.
אריה, בינינו יש רק דבר אחד שגורם לחרדים להתגייס לצבא, וזה סנקציות כלכליות אישיות. עכשיו זה לא יקרה ביום, אבל אתה יודע, היה פה שר אוצר ב-2003, שהוכיח לנו שגם אחינו חרדים מושפעים מתמריצים כלכליים.
כן, נכון מאוד, נכון מאוד, זה לא היה עניין של שירות צבאי, אבל זה היה עניין של קצבאות.
לא, זה היה עניין הרבה יותר, אריה, זה היה עניין הרבה יותר משמעותי, זה היה עניין של גודל המשפחה.
לא, 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 אתם טועים שניכם, אתם יודעים הדבר, עושים כרגע, כן, למורת רוחה של הממשלה, את מה שהכי משפיע עליהם, וזה עניין המעונות, אוקיי? זה הדבר שהכי, הכי חשוב להם, נראה כמה זמן נחזיק מעמד.
אבל יד, כבר ראינו שסמוטריץ' מצא כל מיני ישראבלופים כדי להעלות להם את זה חזרה, וכל מיני, לא לפגוע בתחום של המורים, ולעשות איזה חברה למתנסים, שתיתן שם שיעורים פרטיים, וימציאו אלף
עושות. חבר הכנסת כהנה, נדמה לי שאת הנקודה הזאת מצינו, אני מבקש לשאול בעוד נושא אחד. יהיו בחירות בעוד 3 חודשים או שנה וחצי, לא יודע מתי, וכיוון שבמחנה הממלכתי בני גנץ הוא הראש, אבל אייזנקוט כנראה יותר פופולרי בסקרים, אז במקום לקיים פריימריז, מפקד ופריימריז בתוך המפלגה, אתם רוצים להניג שיטה חדשה של הצבעה בבחירות הכלליות בשני פתקים רק עבורכם. לא נראה לך סיבוך מיותר? לא יותר פשוט לנהוג כמו כל המפלגות פריימריז ולהחליט?
תראה, באופן כללי, המחנה הממלכתי כן רוצה להיות מפלגה דמוקרטית עם תהליך פתוח לציבור שמשפיע גם על בחירת המנהיג וגם על בחירת הרשימה. התכוונו לעשות את זה, אבל אז גם נקלענו לתוך הרפורמה המשפטית ולתוך מלחמה, וזה לא היה הזמן המתאים לעסוק בזה. בלי קשר לזה, אנחנו חושבים שהדרך הנכונה האמיתית להשפיע על איך נראית רשימה, ולא על מה שנקרא, בוא נדייק, לא על מי היושב ראש, אלא על רשימה, זה פתק פתוח. כי בעצם זה היכולת, זה הפריימריז הכי אמיתיים שיש.
כן, אבל הבן אדם נתבע מבחינתך, הבן אדם נתבע להטביע למחנה הממלכתי, בלי לדעת מי יעמוד בראש. אולי לזה הוא היה תומך, והשני הוא היה בוחר להטביע לפיד.
אריה, אני חושב שאתה מערבב פה בין שני דברים. זה שני דברים ששונים אחד מהשני. זה מצד אחד, הרצון של המחנה הממלכתי כן להיפתח ולהפוך למפלגה שהציבור משפיע על איך היא נראית. ומצד שני, זה כן המחשבה שנכון למדינת ישראל שיהיה אפשר להצביע בפתק פתוח, כמו בהרבה מדינות בעולם.
זה נראה לי קצת גדול עלינו, על הציבור הישראלי, אבל אנחנו בואו נחכה ונראה.
הציבור הישראלי הוא לא פחות אינטליגנטי.
לא, אינטליגנטי, אבל יש לו הרבה על הראש, אתה יודע, חבר הכנסת מתן כהנא. מודים לך מאוד, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת ניסים ואטורי, סגן יושב ראש הכנסת מהליכוד, שלום לך.
היי, שלום לכם.
מדינת ישראל לא זקוקה לשידור ציבורי?
תלוי איזה שידור ציבורי, תשמע, אם קוראים לזה שידור
נגיד
ציבורי.
נגיד כל ישראל וגלי צהל. נגיד.
אני ראיתי, כן, אני מבין, גלי צהל חוק שלי, כן, אני חושב שאפשר שיהיה שידור ציבורי, לא חייב להיות רדיו של פוליטי שתחת פיקודו של צהל. צהל צריך להתעסק במה שחשוב באמת. את זה ראינו מהשביל אוקטובר, לא להתעסק בפוליטיקה בכלל.
מה זאת אומרת לא להתעסק בפוליטיקה? בוא תסביר לי.
תשמעי, התחנה הזאת היא ממש, כן, עוסקת בטיעונים יומיומיים, מראיינת חברי כנסת, דעות פוליטיות, מביאים בעצמם הכתבים עצמם את דעתם הפוליטית, זו לא תחנה צהלית. רוצים, נפריט את זה, תעשו מה שאתם רוצים, תשדרו כל היום.
ואותו דבר נכון גם לתאגיד השידור, לרשת ב' ולכאן 11?
תראה, כאן 11 הסיפור שם, אתה רואה הרבה פעמים שמראים את ה... יותר מדי את הצד השני, זה בעדינות אני אומר את זה.
למה את הצד השני בפרשת שדה תימן, נדמה לי שאיילה חסון הציגה את הצד שלך, לא? שאני טועה.
אני לא יודע מה הציגה, אני יודע שבערוץ הזה שידרו ילדים פלסטינים שהם מסכנים, ברגע שקרתו ראשים לילדים יהודים, ואנחנו צריכים להיות אינטרסנטים גם לצד שלנו, של ישראל מן הסתם. אנחנו לא יכולים להסביר את ישראל בעולם, כשערוצים בישראל מסבירים את הצד השני.
כלומר, אתה אומר שאפשר לוותר על השידור הציבורי, להפריט את השידורים האלה, ולתת למשק להחליט במקום... למה? כי אומרים לנו, לא תמיד אני מסכים, אבל אומרים לנו שיש תחומים שהרשתות המסחריות לא יעסקו בהם, כי הם לא מעניינות מספיק אנשים.
תראה, אני לא יכול לגעת, לא ב-12, לא ב-13, הם ערוצים, כן, הם לא ערוץ ציבורי, הם מסחריים.
אם היית יכול לגעת, היית נוגע, אגב?
לא, אני אסביר לך מה העניין. העניין הוא שפה, אני אסביר לך מה קורה, בערוץ 11, הציבור משלם בעצמו את הכסף. אם אני כציבור לא צריך לשלם 700 מיליון שקל או יותר בשנה, אז תעשו מה שאתם רוצים, אבל ברגע שאתם מקבלים כסף מהציבור, אתם לא יכולים לפעול נגד אותו ציבור שמשלם לכם את המשכורת. זה לא ייתכן.
אז מה הם צריכים לעשות? כאילו, להביא רק צד אחד של הציבור? זה עיתונות? זאת אומרת, לבוא ולהיות רק בצד, נניח, כן, לכאורה, הימני של המפה, ואז... הצד שמייצג את הממשלה? מה?
הייתי, זה את אומרת.
לא, אני שואלת, אני לא אומרת, מתעניינת.
אני בעד, דרך אגב, אני מאוד מעוניין בתקשורת מאוזנת, שתהיה, באמת תיתן את זה, אבל זה לא קורה בארץ, כן? אבל מה שהם...
גם לא בערוץ 14?
אני לא רוצה שהם ישדרו את הנקבה. לא מעניין אותי הילד מסכן שסובל, הוא אפילו לא נולד אז. והם מייצגים את הדבר הזה, מסכנים שביטרו על האדמה שלהם בשנה וחצי האחרונות, כשיהודים נמצאים במנהרות, חטופים, כשילדים נרצחו, כשבנותינו נאנסו. אי אפשר לדבר על הנקבה, זה לא מעניין אף אחד, לא מעניין אותנו עכשיו. אנחנו כרגע מתעסקים בהישרדותה של מדינת ישראל.
לא, אבל אתה יודע, אני חייבת לשאול אותך שאלה, באמת, סליחה. קורים המון דברים מאוד מאוד חשובים, נכון? אתה אמרת החטופים, אנחנו מדברים על הירי ליישובי הצפון, על מה שקורה בחמאס, ומה שאתם מתעסקים בישיבת הממשלה, לא אתה באופן אישי, אבל הממשלה שלך, זה בשידור הציבורי, זה באמת עכשיו מה שצריך להתעסק בו.
אנחנו קנאים לעם ישראל, בשנה וחצי האחרונה זזנו גם אנחנו טיפה יותר על ציונות ברמה מאוד גבוהה, אוקיי? ואנחנו כולנו, כל עם ישראל צריך להבין, אנחנו, המסרים האלה שמחזקים את החמאס, שמחזקים את האויבים שלנו, לא צריכים להתקיים פה, זה חלק מהמלחמה שלנו. הרי מה הפוליטיקאים יכולים לעשות? אם הייתי יכול לקחת M16 ולצאת להילחם, ואז הייתי עושה את זה, אבל כבר עברתי את הגיל, מספר ילדים לא מתאים, מנסה להתנדב לא מצליח, אני יכול לפעול דרך הממשלה ודרך הכנסת בחוקים, גם חוקים שלנו.
אז אתה רוצה צנזורה, סוג של צנזורה, זאת אומרת כל מי שמדבר, כל מי שנותן פתחון
בלצד השני, הוא לא הציע צנזורה, הוא הציע הפרטה.
ליסטופיות,
לא, הוא הציע הפרטה. למה, מישהו סותם פיות ב-12 או ב-13?
אז רגע, אז השאלה שלי כזאת, נניח מחר קם ערוץ 16, בסדר? קם ערוץ 16, וגם, מה לעשות? מדברים שם על הנקבה, מדברים שם על...
אבל לא את מממנת אותם.
זה בסדר, רק העניין של המימון. אבל מה קורה במדינות מתוקנות אחרות בעולם, שיש בהם שידור ציבורי, שהוא נחשב, איך נאמר, אושיה עיתונאית עולמית?
בואי ניקח את ה-BBC, איך הוא אנטישמי ואנטי-ישראלי. יופי.
האם אין לו זכות קיום?
מבחינתי אין, אבל לא אני משלם לו.
מבחינתי יש, שאני לא מתה עליו, אבל יש, מה לעשות?
אני לא מדבר על ערוצים, כן, שהם מדבררים את השלטון, כמו במדינות אחרות. אנחנו דמוקרטיה, אבל דמוקרטיה עבור זה, אני לא צריך לשלם עבור ענק ב-700 מיליון שקל בשנה. אני לא אמור לשלם. אני רוצה שהרמטכ"ל יתעסק כל כולו בהגנה לישראל, ולא בערוץ בגלת.
נראה לך שהוא מתעסק. את מבינה?
תראי, חוץ מחוק גלת שלי, להפרטת גלת, יש לי חוק שאומר שכולם יחזירו לחיסיון סוף כל סוף, כמו שהיה בעבר, ראש הבק
גלת זה באמת עוד יותר מסובך מהתאגיד, כי לא ברור לרבים למה הצבא צריך תחנת שידור, אבל בואו ננסה לגעת בעוד נושא אחד לפחות.
מה שאני אמרתי עכשיו, שים לב רגע, מה שאמרתי, ראש הבנק,
מיצינו.
אתה יודע מה, אני רוצה, אני יכולה רגע לקחת את השאלה הזאת מבחינה כלכלית, ארי, אתה מרשה?
רגע, ארי רצה שאלה לפניי.
כן, כן, זה לא, אני יודעת מה הוא רוצה לשאול, אז אני לא אכפת לך, ארי, אם אני אחבר את זה לתקציב.
זה סימטיות,
אז סותמת לו, לא, אני סותמת לו את הפה בטוח, אריה, מה זה, ברור.
כן, אבל זה תחנה מסחרי.
מותר. תגיד, אתה מרגיש נוח עם זה שאתם רוצים למנות עוד שני שרים, כשעם ישראל באמת נענק תחת הגזרות שהטלתם עליו בתקציב הזה? אריה, עכשיו הכל שלך כך.
זה מה שרציתי לשאול, את רוצה ממני.
תענה לנו מה אתה אומר, חבר הכנסת בטורי.
אנחנו יודעים מה אתם חושבים, זה השמאל שאומר לימין, תמיד אתם יודעים מה אנחנו רוצים להגיד, אתם יודעים מה אנחנו רוצים לשאול.
אבל זה מה שארי אמר, לא?
אני רציתי לשאול למה אתם צריכים עוד שני משרדים, ולא הכנסתם את המשרד למניעת פרי הדר, שהוא משרד חיוני בעיניי, כי יש אנשים אלרגיים לפריחת תפוזים.
בפורים שעבר לדעתי, פורים לשעבר, אתה ובן כספית הייתם באולפן, ואמרתם שאני נבחרתי להיות שר לפרי הדר, אתה זוכר את זה?
בטח, זה הרעיון הקבוע שלי, אני ממשיך ללחוץ על העניין הזה, אם יש משרדים מיותרים, למה לא להוסיף עוד 50?
אני חושב שצריך לסגור משרדים, זה צד אחד, וצד השני, שהממשלה, צריך להיות ממשלה יציבה בתקופה הזאת.
לפנק את הכל, כאילו...
100%, תעשו ממנו שר בלי תיק.
למה לפנק?
זה לפנק, מי שמקבל לשכה ורכב.
אתם רוצים לייצב את הממשלה, תעשו...
זה כבר אושר, תתקנו אותי, אני לא יודע.
רגע, אתם רוצים שר, אתם רוצים לייצב את הממשלה, לתת לעוד מישהו שר, תעשו אותו שר בלי תיק, בלי תיק עולה פחות.
בלי תיק, אוקיי. כשאני ראש ממשלה, אני אחשוב על זה.
לא, אבל אתה חבר כנסת בקואליציה, אנחנו רוצים לשמוע מה אתה אומר על זה.
אני לא מועמד לשר, אני אמרתי מראש...
לא, 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 לא אמרנו שאתה. אני שואלת אותך מבחינה מצפונית, מבחינה מצפונית.
אם היית מועמד לשר, בלי איזה תיק היית רוצה להיות?
קרמבולה.
אני שר, בדרך לפריפריה, תשמע, אבל זה תפוס כבר.
אה, יש שר לפריפריה?
יש שר נגב גליל, יש...
הנגב גליל, כן, כן.
תראי, לא לזלזל, אני כיושב ראש ועדת הגז, אני קציתי הרבה סכומים לנגב ולגליל, יחד עם חברי הוועדה יקרים.
אני אחרונה שזלזל בגליל.
לא, ובגז.
זה הלב שלנו.
ובדרום, אמא שלי שם. לא.
אז קיבלת כל מה את רוצה, לכל המשפחה שלך קיבלה תקציב מהוועדה שלי.
חבר הכנסת ניסים וטורי, אנחנו מאוד מודים לך. תודה רבה.
תודה רבה, תודה. בית המשפט השלום בירושלים העריך אתמול בחמישה ימים את מעצרו של אייל יפה, פעיל המחאה החשוד בביצוע מעשה מגונה בלוחמת מג"ב. לכאורה, כך טוען עורך דינו, עורך דין גונן בן יצחק, שנמצא איתנו, ערב טוב.
ערב טוב לך.
אהלן, אהלן, ערב טוב.
ספר לנו מה זה, אתה יודע, זה היה די גועל נפש מה שראינו בסרטון הזה, אני חייבת לומר.
אני ראיתי את הסרטון, וברגע הראשון שראיתי, ראיתי את זה בסרטון שהוציא הצל, זה נראה באמת היום ונורא. היום ונורא, אני חייב להגיד, חשכו עיניי כשראיתי את זה. והתחלתי לבדוק מה קרה, ואת יודעת שיש לנו אנשים שמתעדים את המחאות, והשגתי סרטונים. כשמסתכלים על הסרטון המלא, יש סרטון שצילמה אפרת ספרן באותו אירוע שממש מראה מה קרה. רואים שאייל משתתף במחאה, בהתחלה הוא יושב עם כולם, חלקות לו אגב, הוא קם, והוא מוצא את עצמו באיזשהו שלב, בין שתי שוטרות שמנסות להזיז מהכביש איזשהו מפגין ששוכב שם. אני חושב שמי שמסתכל רגע ושואל את עצמו מה היה שם, והאם היה מעשה מגונה כמו שטוענת המשטרה, ואני מסתכל על הסרטון ורואים, לאן מופנות פניו של אייל, מה הוא עושה שהוא מחזיק מגפון וקורא קריאות, הוא בכלל לא מסתכל ולא מודע כמעט לקיומה של אותה שוטרת שמגיעה למקום שבו הוא עומד, זה לא שהוא ניגש אליה. הוא לא היה מודע בכלל לקרבה הפיזית מהזווית של הסרטון של הצל, נראה כאילו ממש עליה, ויש סרטונים אחרים שרואים שהוא נמצא קרוב אליה, אבל לא כמו שזה נראה, וגם אגב, לצידה ולא מאחוריה כמו שזה נראה, לא היה שם מעשה מגונה. הייתה שם הפגנה מאוד צפופה, שלחו לשם שוטרות שיפנו. המשטרה טוענת שהוא הפריע להן להזיז את אותו מפגין, וצריך להתמודד עם הדבר הזה, אבל הטרדה מינית או ניסיון למעשה מגונה, ממש לא היה, ואני חייב להגיד שהוא מאוד מאוד קשה לו עם הטיעון הזה גם, עם האשמה הזו, משום שזה ממש ממש לא, לא מה שהיה שם, ובטח ובטח לא מה שהוא התכוון אליו.
תשמע, אני ראיתי רק סרטון אחד, ויכול מאוד להיות שהזווית באמת משקרת. אבל אני מקווה שהדברים האלה יתבררו בית משפט. נכון. אבל האם יש לו גם סרטון שמראה שהקלצ'ניקוב לא אצלו, שהתחמושת לא אצלו, שהקרבין לא אצלו, כי נמצא אצלו מחסן נשק?
ורימון
ההלם,
לא, 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 כן? לא, לא לשכוח לא, גם לא, את לא, רימון ההלם. כן.
לא,
לא, לא
מחסן נשק, אבל תראה. הנשק שנמצא אצלו, אותו קלצ'ניקוב, זה בעצם פריט עם ערך סנטימנטלי, הוא קיבל את הפריט הזה מאח שלו, אמיר יפה, אלוף משנה אמיר יפה, זכרו לברכה, שב-77 נהרג, ובמלחמת יום כיפור, אחרי שהם לחמו ביחד, הוא נתן לו את הנשק הזה, מתנה מזכרת מהמלחמה, והוא החזיק את זה אצלו הרבה מאוד שנים כמזכרת, בוודאי לא עשה בו שימוש, זה לא נשק ששמיש אפשר, אני לא יודע אם אפשר או לא, אני לא יודע מה מצבו, אבל הוא בוודאי לא משתמש בו. אבל עורך
הדין גונן בן יצחק, אתה יודע שיש נוהל מאוד מסודר מה עושים עם מזכרות קרב שלו, של אחיו, איך מקבלים עליהם רישיון, איך מעקרים אותם, איך משלמים על הרישיון, יש נוהל. והוא החזיק נשק אצלו, וגם תחמושת טריה, 5.56, שלא מתאימה לקלשניקוב, אבל יש קופסאות תחמושת שם.
אז רגע, אז אני אגיד ככה, הסברתי את הקלשניקוב, ואני אגיד, הנושא הזה של האם הוא...
הסבר לא טוב, אבל לא משנה.
לא, רגע, בסדר, אבל הדבר הזה עוד לא נבדק. תשמע, מה זה הסבר לא טוב?
כי חייל צהל נידון לשלוש שנות מאסר עכשיו, כי הוא הביא נשק מלבנון.
כן, אבל אתה מבין, ארי, שזה להיטפל, אתה יודע, למשהו צדדי, כאשר לוז העניין הוא האם הוא עשה איזשהו אקט מיני לא מקובל על אותה שוטרת מג"ב. זה שתפסו את הנשק,
זה הסעיף העיקרי,
כן? בוא נגיד שאם היינו הולכים לכל אחד, לא אצלי, אני לא איזה חיילת גדולה, בטח היו מוצאים כמה כדורים כאלה ואחרים. לא צריך, אתה יודע, לעשות מזה כאילו הבן אדם החזיק...
אני הייתי 25 שנים בצבא, הייתי ביום כיפור והייתי בלבנון, ואין לי לא קלצ'ניקוב, לא קרבין ולא מחסניות.
אריה, אני אגיד לך על זה משהו. צריך בסוף לזכור, תשמע, אני אומר, אם הוא עבר פה עבירה והדבר הזה ייבדק, אז הוא עבר עבירה והוא יצטרך לשלם על זה. אבל בסוף צריך גם לזכור ש... שופטת בית משפט שלום בירושלים נתנה צו חיפוש כדי לתפוס מספר פרטי לבוש. ומה שנתפס, נתפס, יש לו הסברים לדברים האלה, יכול להיות שההסברים האלה לא, הם לא טובים לאוזניך, או לא טובים בכלל, אפילו אני אגיד אובייקטיבית, אני חושב שלפחות חלק מהדברים יש לו הסברים טובים. אני אומר, בין זה לבין...
להפוך אותו לעבריין מין מורשע, כן.
זה דבר נוראי, תקשיב, שפקוד עמוס, השר ביטחון לאומי, עוד לפני שהדבר נחקר, כבר אמר שיש פה מעשה מגונה, וגם מפקד מג"ב. אני אומר לך, האיש מוכה הלם, כי הוא צריך לעמוד מול בית משפט, אגב, עם החלטה מאוד לא טובה שקיבלנו אתמול, אני צריך להגיד את זה ביושר, החלטה שקשה לי איתה.
מה?
ולהסביר, החלטה של בית משפט שלום אתמול בירושלים, שמותח ביקורת קשה על האירוע הזה, עוד לפני שהדברים התבררו עד תום.
מה אתם מתכוונים לעשות אגב עם הסרטון הזה? כי אם באמת לטענתכם הסרטון הזה בושל ואו נחתך בצורה שהפכה את הלקוח שלך לסוג של עבריין מין תורף בפוטנציה, אתם מתכוונים לעשות משהו נגד הצל?
כן, אני חושב, אנחנו קודם כל צריכים לעבור את המשוכה הפלילית ולהוכיח את הדברים, וזה משוכה שכבר עכשיו אנחנו רואים שהיא לא פשוטה, כי ברגע שמסגרו את הסיפור כמו שמסגרו, מאוד קשה לבוא ולהסביר את הדברים, ואני מקווה שנצליח לעשות...
למה? אם השופט יראה את הסרטונים שראית מזוויות שרואים שאין שום מגע ושהוא נקלע
במקרה לשם... כן, אני חושב שכן.
אין שופט שלא ישתכנע, אני רק לא בטוח שזה האמת.
לא, אין לי ספק. לא, אני דווקא חושב שזו האמת, ואני גם חושב שמבחינה הזו, מבחינה הזו אני קצת פחות חושש. כי אני חושב שהאמת מונחת גם בסרטונים וגם במה שהיה, ורואים את זה. כרגע אנחנו בתוך ההתלהמות וכולי, מאוד קשה להסביר את הדבר הזה. לגבי הצל, אני מניח שברגע שהדברים יתבררו, הוא יטופל. אני, אבל רוצה להגיד דווקא משהו אחר.
יטופל נשמע כמו איום.
לא, הוא איים לא,
שיהיה, בוודאי, שתהיה תביעה על סך 3 מיליון.
אנחנו מחכים, כן, 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 התביעה כתובה ואנחנו רק נחכה שההליך הפלילי ייגמר. אבל אני רוצה דווקא להגיד משהו לנו,
כן, חצי משפט, אין לנו עוד הרבה זמן.
לנו המפגינים, אנחנו נמצאים בהפגנות, אנחנו נמצאים עם נשים, אנחנו נמצאים עם שוטרות, בואו רגע נזכור את זה, ולא נשים את עצמנו במקום בעייתי. אני אומר, כי אנחנו גם צריכים ללמוד מהדברים האלה, אנחנו כולנו מגנים הטרדות מיניות, אנחנו צריכים לשמור על המרחב הפרטי של כולם, גם של שוטרות ושוטרים, ואנחנו, אני חושב, גם צריכים לעצמנו להפיק לקחים מהאירוע הזה.
עורך דין גונן בן יצחק, נכון? תודה, תודה.
תודה רבה לכם.
כן, פרשה קשה. מתפרסמת היום, מאמן כושר מוכר בתל אביב, שמאמן ידוענים וידועניות, כן? נחשד כמי שאנס בחורה כבת 20, ככל הנראה אצלה בבית, בזמן של אימון אישי. איתנו הודיה רן, כתבת הפלילים של וואלה.
ערב טוב לך.
וואי, לא שומעים אותך? בואי נעשה שוב.
לא שומעים אותי?
שומעים נהדר.
מצוין.
שומעים את זה.
אז ערב טוב, פרשה אכן מצלצלת, שגורמת גם לסערה ברגשות, ברשתות החברתיות. רואים כל מיני ספקולציות והשערות, מה קרה, מה לא קרה. והפרשה הזאת באמת מעוררת סערה גדולה כבר בעצם משבת בבוקר, כשהוא נעצר ונחקר. ואתמול בבית משפט השלום הוא הובא להערכת מעצר עד יום שלישי, וצריך להגיד רק לדייק, החשד הוא שהוא ביצע אונס לא בזמן אימון אישי, אלא בביקור בדירה של המתלוננת. יש המון המון צנזורה על הפרשה, המון דברים שאי אפשר לומר, אבל אנחנו שוחחנו בוואלה עם גורמים בחקירה, ולפחות כרגע אנחנו יודעים שעדיין לא נקבע אימות בין החשוד למתלוננת, ואפילו הבדיקות הרפואיות שערכה המתלוננת לא הגיעו לידי ממצאים מוחשיים, כך שגם לא ניתן כרגע לערוך גם את האימות ביניהם ולהמשיך בשלבי החקירה. סיפור מאוד קשה.
מה אומרים קרוביו, מקורביו ועורכי דינו, לא דובים ולא יער?
ככה בדיוק, דיברנו גם עם העורך דינו, והוא אומר, לא היה ולא נדבר, לא היה אפילו דבר כזה, שוחחתי גם אפילו עם אשתו, כי מדובר כאן במאמן כושר נשוי, והיא אומרת בגרסתה שזה לא שלא היה, שהאירוע נעשה בהסכמה, הוא פשוט לא קרה.
רגע, אבל כאן אנחנו נכנסים לאיזושהי מחלוקת עובדתית, אני מניחה, כי היא עברה אותה מתלוננת את הבדיקה בבית החולים, נכון? כדי לקחת ערכת אונס ולראות האם הדברים נעשו, זאת אומרת שיש פה הוכחות של ממש אם אכן נעשתה הבדיקה הזו.
כן, נכון, העניין הוא כזה, הבדיקות שנעשו, בעצם היא ביצעה אותם מספר ימים לאחר המקרה, אבל אני יכולה לומר לכם שהיום דיברתי עם רופאה בכירה בחדר האקוטי, והיא אומרת לי שלמתלוננת יש עד שבוע ימים להגיע לחדר, ואם היא ביצעה באמת את הבדיקות במהלך אותו, במסגרת אותו שבוע, אז ככל הנראה נמצאים יהיו. וזה הדבר שכולם מחכים לו להבין, אם נמצאו משהו בממצאים שקושרים את אותו חשוד לעבירות המיוחסות לו, או שלא, וזה גם עשוי לקרות.
המשטרה תבקש לפרסם את פרטיו, כמו במקרים אחרים, שאומרת אולי יצוצו מתלוננים או מתלוננות נוספים?
זה לא נשמע שזה המקרה. הפוך, המשטרה היא זו שביקשה לקיים אתמול דיון בדלתיים סגורות. בדרך כלל אנחנו רואים את הבקשות האלו מצד הסנגורים, אבל הפעם המשטרה...
כן, אני לא בטוחה שזה בגללו, יכול להיות שזה בגלל המתלוננת במקרה הזה, אבל בכל אופן אנחנו מדברים פה על בן אדם שבאמת, איך נאמר, מתחכך עם כל ההוז אנד הוז בתל אביב, ולכן...
רק אלה שעושים כושר, ואלה ראש חשודים עליי.
נכון, נכון, את צודק, אתה צודק.
אפשר להגדיר אותו מאמן כושר של הסלב, זה בסדר, זה זו...
לא, אריה הלך קטגורית יותר רחב.
כן, אלה שמתעניינים בתחום.
כן, אבל יש גם כאלה, אני מבינה, יודע, מהסלבס, כן, שמתנערים מאותו מאמן כושר ומגנים אותו.
נכון, זה קורה גם לא רק בקרב אנשי הסלבס שהיו ועדיין מתאמנים אצלו, רואים את זה גם בקרב העובדים במכון עצמו. היום ביקרתי במכון ולא להפתעתי, אבל שמעתי די גיבוי מלא של העובדות, הן די בטוחות שתוכח חפותו בהמשך ושהכל הוא בעצם בדיה אחת גדולה של המתלוננת. הן אומרות יש לו לב זהב, הוא לא היה ולא נברא.
לב זהב אף פעם לא פרמטר, את יודעת, לאנשים שלעיתים כולם עם לב זהב.
נכון, אבל זה רק ציטוט שאנחנו חייבים להגיד שזה באמת האמירות שלהם. ברור שאדם שמבצע לכאורה אונס, אין קשר אם יש לו לב זהב או לא, זה עדיין לא מוכיח את חפותו, וזה צריך להשאיר לבית משפט.
זה מה שנעשה, נשאיר את זה לבית המשפט. הודיען, תודה רבה לך. תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את צבי זוסמן, אביו של רב סמל במילואים בן זוסמן,
שלום,
נפל בעזה.
ערב טוב. חצי משפט התייחס, הציבור חייב לדעת לתמוך במתלוננות, גם אם יש חשד והוא נשאר בגדר חשד, המתלוננת לרוב היא חלשה, והציבור צריך לדעת לתת להם את כל הכוח שהן צריכות.
תומכת בך בכל ליבי.
אגב, זה נכון גם לאותה חיילת מגב שטוענת שמישהו מהמחאה הטריד אותה?
כן.
א', בוודאי, מתלוננת היא לא משנה מה התפקיד שלה.
כן, באופן חד משמעי, וקודם כל אני מאמינה.
א', אני לא יודע אם מאמינה, אבל לתמוך, לתמוך, זה לא אומר להכריע שהן צודקות.
אני
לא צודק. אבל קל כל כך להשתיק אותם, ובעצם בדרך כלל לתת כוח לגבר, בדרך כלל האישה היא חלשה באירועים כאלה, בטח אם הנפגעת, אבל
הערה חשובה, אדוני.
אתה צודק, השתתפת הבוקר בתפילת ראש חודש ניסן בגן גדעון בירושלים, סמוך לביתו של השר רון דרמר.
נכון.
ומה רציתם להביע במחאה, בתפילה?
קודם כל התכנסנו באמת לתפילה, אנחנו התפללנו לריבונו של עולם, ראש חודש ניסן, אנחנו מתפללים שהחיזוק למשפחות, לחטופים עצמם, ושהם באמת יזכו בגאולה ויחזרו לחיק משפחותם בקרוב. בנוסף גם, בגלל קרבת המקום לביתו של השר דרמר, יצאנו באמירה מאוד מאוד ברורה כלפי השר. יש לו תפקיד שהוטל עליו, יש לו חובה מדינית של כלל אזרחי הציבור לפעול למען השבת החטופים, כולם 59 חטופים, וכל הדיבורים על 50 ימים של הפסקת אש ופעימה של 5, של 10, של חצי, זה לא דיבור לעניין. מדובר פה בחיי אדם, אנחנו דורשים את כולם הביתה בפעימה אחת מיד.
תשמע, יש הרבה מאוד שאומרים שחמאס לעולם לא יוותר על כל החטופים, בייחוד כשהם שומעים מרבים שאומרים שיחזירו את כולם ואחר כך אנחנו נחסל אותם. אז אם הם באמת, זה האינטרס שלהם לשמור חטופים, כי זה תעודת חיים, תעודת ביטוח עבורם, אולי נכון לנסות להשיג מה שאפשר עכשיו, אולי עוד קצת אחר כך, ולא להגיע למשבר?
אני לאורך כל הפעימות, החל מהפעימה הראשונה, עוד של בני היה בחיים, שהממשלה יצאה לפעימה, מה שלדעתי נקרא אז הומניטרית, אחרי שנחתמה הסכם, תמכתי בה, וגם עכשיו, אחרי שחתם הסכם, אנחנו חותמים ומאמינים הנציגים שלנו עשו את המקסימום באותו עת, אבל כל עוד לא נחתם מההסכם, חייב להיות כל ברור ובהיר שיעשו את המקסימום.
אז השאלה אם אתה חושב, אחרי שצוות המסע ומתן הוחלף על ידי ראש הממשלה, ומי שעומד בראשו עכשיו זה רון דרמר, האם רון דרמר עושה את כל מה שאפשר כדי להגיע לעסקה? אנחנו לא רואים בינתיים שום דבר.
את שואלת מה אני חושב? אני חושב כן. שבוודאי שלא, כי הם לא פה בבית. אז ברור לי שהוא לא עושה את כל מה שאפשר, כי כל מה שאפשר היינו מצפים לראות עוד תוצאות מהירות יותר, ולא איזושהי תחושה שיש את כל הזמן בעולם כדי לנהל פה מסע ומתן. אבל כל עוד זה התפקיד שלו, וכל עוד ראש הממשלה נתניהו הוא ראש הממשלה שלי, והרמטכ"ל הוא רמטכ"ל שלי, וראש השב"כ הוא ראש השב"כ שלי, אני נותן בהם את האמון שהם עושים את המקסימום. בד בבד, אני יכול גם לרצות להחליף את חלק מהם ולחשוב שאחרים יעשו עבודה טובה יותר, אבל אני בוחר לתת אמון במי שיש לו תפקיד כרגע, וכרגע הם בתפקיד, אז אני
גם
מאמין.
גם בראש הממשלה? ופועל. גם בראש הממשלה אתה מאמין?
כל עוד הוא בתפקיד אני נותן בו אמון. אני לא יכול לראות חברים של בן, זיכרונו לברכה, שיוצאים לקרב ונאספים בעוטף עזה, ולהגיד שאני נותן אמון במי ששולח אותם.
אבל הוא רוצה לשחרר את החטופים? האם באמת נתניהו רוצה לשחרר את החטופים?
את שואלת אותי עכשיו?
כן, אותך, הכל אני שואלת אותך.
מה אני חושב, הרי אני לא יודע מה הדעה שלי חשובה.
חשוב לנו, בגלל זה הזמנו אותך
לכם. אני באמת חושב שבימין נתניהו רוצה בשחרור החטופים. זו דעת אישית. הממשלה הזאת היא לא.
אז למה הוא לא מסיים את המלחמה, אם הוא רוצה?
שאלה מאוד מאוד טובה. אני קורא כבר חודשים להפסקת, לעצירה במלחמה, מבלי לוותר למטרות המלחמה בשביל להשיב את החטופים. אני חושב שנכנסים פה יותר מדי שיקולים מדיניים ופוליטיים, שבעצם גורמים למצב להיות כפי שהוא היום. אמירות כמו ששמענו את ראש הממשלה היום, שאומר שלחץ צבאי בשילוב לחץ מדיני, מחליש את החמאס, יאללה בוא נראה את התוצאות, בינתיים אנחנו לא רואים את התוצאות, אנחנו כבר שנה, כמעט שנה וחצי במלחמה, וכמעט כל החטופים שחזרו בחיים, חזרו בהסכם, לא בלחץ צבאי.
כן, התזה שלו כמובן שלא היו מגיעים להסכם בלי הלחץ הצבאי, ולך תדע מה הביצה, מה התרנגולת פה, אבל...
בוא, אני לא בתפקיד מנהל המסע ומתן, אני יודע, אבל בתור אזרח, בתור ישראלי, בתור יהודי, בתור בן אדם, אני יודע שמה שהכי ברור, צריך לדרוש את השבתם, והשבתם בהסכם, כי זה מה שראינו שעובד. בבקשה, מר דרמר, בשביל זה יצאתי, התפללתי הבוקר, קראתי בקריאה שלי, תעשה את המקסימום, אבל באמת את המקסימום, להשלים הסכם ולהביא אותם הביתה.
חטופים חיים קודם ואחר כך חטופים שאינם בין החיים, או שמבחינתך אין הבדל?
תראה,
זאת שאלה קשה ואני מתנצלת. מתנצלת, כן.
אני ברור שמישהו חי הוא לא כמו מישהו מת, אף אחד לא יכול לטעון אחרת, אבל צריך להשיב את החיים ואת המתים. שמחה גולדין, אבא של הדר, זיכרונו לברכה, כבר 10 שנים בחץ שחור זועק ואומר, מי שיפקיר פצועים ויפקיר חללים, ובסוף יפקיר גם חיים. וראינו מה קרה בשבעה באוקטובר, איזו הפקרה הייתה שמה, והפקרה שמתמשכת. אז אני חושב שבוודאי שיש הבדל בדברים, אבל בסופו של דבר יש פה מכלול שלם, ולכן החובה שלנו כלפי עצמנו, קודם כל, היא להשיב את החטופים הביתה לנו, להם עצמם עוד יותר, ולמשפחות שלהם, לעתיד שלנו פה.
ומה עמדתך ביחס לקריאות שנשמעות במודעות גדולות בעיתונות, בהפגנות, שצריך לסרב להשתתף במלחמה הזאת, שהמלחמה היא פוליטית?
אני חרד מאמירות כאלה.
איפה ראית כאלה?
אני שמעתי, לא ראיתי ושמעתי שאתמול...
בהפגנות, לא בעיתונות, כן? אני לא ראיתי.
מודעות ענק. מודעות ענק לסרב להשתתף במלחמה הזאת. עמוד שלם בארץ.
בארץ?
רגע, שאלתם ואתם יכולים לדבר אחרי שאני עובד מהקו, אז אני רק אענה ברשותכם, שחד וחלק זה דברים שבעצם ימוטטו את החברה כולה. אני נגד כל קריאה כזאת חד וחלק, ועוד יותר מזה, יצאנו, אנחנו יחד עם הרבה אנשי רוח ורבנים מימין ומשמאל, רק אתמול, בעצומה שמתחברים מחדש, וזה חלק מבסיס העצומה. יש שם עוד דברים, אבל זה חלק מהדבר. המחאה, יש את הגבולות. אני משתתף אישית במחאות, אבל יש גבולות. זה חציית כל גבול. אבל גם מגיוס הצבא זה חציית גבול, ואני עוד שעה יש עצרת בירושלים, של המילואימניקים, גם זה משהו ברור, בהיר, פשוט, יהודי, אנושי. אנחנו נלחמים, ולידינו עומדים אנשים, ערב חג הפסח, זה החג שאנחנו נהיינו בו כעם, ואנחנו מגלים שהרבה מהעם שלנו, בעצם לא חלק מהעם שלנו, כי אי אפשר להיות אח וחלק מהעם.
וזה נאמר בהגדה של פסח, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. צבי זוסמן.
הרשע.
תודה רבה.
צבי זוסמן, תודה רבה.
תודה.
ימים טובים לכולנו, תודה לכם.
אמן. ליאת, דיברנו על קניון ביג, נכון. בעקבות השוטר שלך בפתיחה, ואמרת
על החרם, כן, רק לומר, חרם שבת וככה, אם מישהו לא...
אני אמרת לך, אני שונא חרמות, אבל הייתי יכול לקבל את הקריאה, כל שלומי אמוני ישראל וידוע שבמקום הזה והזה מחללים שבת, תדירו את רגליכם משם. והיה ש... שהקריאה הייתה גם להדיר את רגליהם, להחמיר, להחרים את כל הזכיינים של הרשת.
תגיד, יש לי שאלה, אתה יודע מתי היה חרם החרדי הראשון?
לא.
או, הנה, אז אני אספר לך. היה מלון, שקראו לו גני חמת, אתה זוכר? בטבריה?
טבריה, כן.
נכון, אז רצו לשים שם איזשהו, לחפור שם איזה אגף חדש, כדי לבנות, אתה יודע, עשו את החפירות.
בטח מצאו עצמות.
או יפה, בבקשה, איזה מישהו הבין, זה אפילו לא מצאו, זה נושק לבית העלמין הישן, וככה, וזה, והתחילה מאומת אלוהים, ולא היה אינטרנט הזה, זרקו שם פשקבילים לכל הכיוונים,
והחרימו רשת שלמה, או רק את המקום?
או, שים לב, ברגע, בהתחלה שלחו את האיטרה קדישה, זה החבר'ה, איזה גוף כזה,
אטרה קדישה,
סליחה. כן, אז בהתחלה הגיעו לשם, ואז הבינו שזה שייך לבנק לאומי, ומפה כבר תיקח לבד מה הם עשו לבנק לאומי.
הבנתי, שלום וערב טוב לישראל כהן, רדיו קול ברמה, שלום לך.
שלום, ערב טוב, ליאת, ערב טוב, אריה.
תגיד, הם לא הגזימו? הם לא הגזימו החרדים, גם אתם לא משרתים, גם אתם לא גונבים מהקופה הציבורית, גם וגם וגם מחרימים, חמודים.
לא, למה להרבב, את מרבבת את כל המאבקים, בדיוק, להפך, למה שלא תשמחי, תגידי, הנה סוף סוף החרדים חוזרים למאבק הישן והטוב.
עכשיו?
כן, אבל הם לא הלכו לצבא ואז חזרו למאבק הישן, אלא גם וגם וגם.
יש להם זמן פנוי, אז הם יכולים עכשיו ללכת וללחוב.
לא, באמת ליאת וגם אריאן, בסדר, אנחנו מדברים פה, זה בסוף, 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 זה שני מאבקים על ערכים, ואני לא אוהב את ההקשר הזה שכאילו...
בסדר, עכשיו תגיד לי, אני מבין למה לא ללכת לביג, כי שם הם חלים שבת, למה להחרים את כל הזכיינים?
לא, אז תראה, אני חושב שבסיפור הזה של הזכיינים, כן יש איזושהי התלבטות, אני ראיתי את המודעה, בנוסח של הסופי, אני חושב שכן מדובר בעיקר על, על, על ביג, אבל צריך לשים לב משהו מעניין. בעוד שבגיוס יש למשל חילוקי דעות או הבדלים של ניואנסים, למשל חלק אומרים לעשות אולטימטום לנתניהו, חלק אומרים לא, לתת לו עוד את הזמן הזה עד חג שבועות, אתם מכירים את כל הנושאים האלה? פה אחדות חרדית שאני לא זוכר כמותה לדעתי.
אחדות חרדית? אני נשבע לך, ישראל, ישראל, רק תן לי דקה.
הרב יוסף, הרב לנדו מהליטאים, האדמור מגור.
אבל הרבנים אצלכם לא מבינים את המומנטום, מתי לעשות החרמות, שהם ככה הולכים צעד אחד, רק שישראל, שנייה, החיים שלי, רגע. שהם לא מבינים שלפעמים צריך לדעת מתי לנהל את המאבקים. בטח לא שהציבור החילוני רואה אותם בעיניים, והדבר הראשון שבא לו לעשות זה להתנפל עליהם ולקחת אותם לבקום.
בסדר, אז אמרתי לך שוב, אני חושב שהאנשים מספיק בוגרים כדי להפריד בין הדברים, אבל גם לא חושב שכולם בדיוק חושבים כמוך, אני חושב שיש בישראל אוכלוסייה מסורתית גדולה, אוכלוסייה שגם, את יודעת מה, אפילו אנשים, אני זוכר מהשמאל בזמנו שלי, יחימוביץ' או אחרים, שאמרו שצריך לשמור...
לא הייתה מלחמה.
להקפיד כמה שאפשר, כן על שבת שזה יהיה יום אחר. אני חושב שבמקרה הזה הרבנים מייצגים לדעתי את רוב עם ישראל, ודאי את הרוב המסורתי, הדתי. אם אפשר להסתכל על מפת המנדטים, הם מייצגים 68 מנדטים. לדעתי הם מייצגים אפילו יותר כחלק מהשמאל. ובסופו של דבר,
בגלל הגיוס, לדעתי זה לא נכון, אבל נגמר לנו.
כן, ישראל כהן, נגמר לנו, נגמר לנו הזמן. אנחנו רוצים
להגיד תודה רבה, ישראל כהן.
מה יקרה עם ביג הזה?
תודה, ורוצים להגיד תודה גם. לאורחים ולמפיקים אסף נבו ושר פלסנר, אחראים על השידור שקד וולפין ואריק בן דוד.
וגם האורחי הדיגיטל אורי דבש, אחיה כהן ועומר אוקון, ואחרינו ספורט עם קופמן וברקוביץ'. תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה רבה.